בעזרת השם אנחנו כיווננו לעשות את השיעור מחר, אבל זה כבר היה כביכול כבר בצאת היום, ולמעלה כנראה תראו שזה יהיה בזמן הנכון, ברוך השם. אז השיעור אנחנו נתחיל אותו עכשיו, ובאמת יהיה לעילוי נשמתו של ריצ'רד אברהם בן חיים. אברה, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. בחרתי נושא מיוחד שקצת לא תופסים אותו בחודש אלול, כי מטבע הדברים כשמדברים על תשובה אז האנשים מרגישים הפך מהשמחה, אולי זה מין מועקה פנימית משום מה. ובסייעתא דשמיא אני רוצה להראות כאן שהדברים הם לא נכונים, וצריך להיזהר בגישה שלנו לעניין הזה של התשובה, שהוא כל כך חשוב. בחודש אלול מתעורר מחדש נושא התשובה, והוא כדברי הרב קוק זצ"ל, ההרגשה היותר בריאה של הנפש. זאת אומרת שהעניין של התשובה הוא לא רק דבר חשוב, המילה החשובה במה שהרב פה כותב זה ההרגשה. כלומר, אנחנו חוזרים לחושים שלנו. החושים שלנו מתפקדים יותר בעדינות, אנחנו קולטים יותר את המסרים הנכונים דרך החושים שלנו, כי הגלות והחטאים מחליפים את החושים שלנו. וכשאנחנו עושים עבודה של גילוי הפנימיות, התוכן, הסגולה שלנו מן הכוח אל הפועל, אז גם אנחנו פותחים בזה את החושים שלנו מחדש, עד כדי כך שהחושים שלנו בריאים יותר ואנחנו יכולים להרגיש יותר. דוגמה לדבר הזה, בכל הפרשיות שאנחנו עכשיו בעיצומן אנחנו מדברים על החושים שלנו, והיה עקב תשמעון, פרשת ראה, שופטים וסופרים, שזה כל הנקבים, כל המעברים שיש בתוך האדם. כל אלה הסימנים שהקשר שלנו בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני כן עובר דרך החושים, וככל שאנחנו מתקרבים יותר לזהות שלנו, תורה בארץ, ספר דברים, משנה תורה, אז החושים שלנו נפתחים חזרה. וזה בעצם העניין של התשובה. התשובה היא חזרה בכל המושגים, בכל המובנים של המילה, לתורשים האמיתיים שלנו, אם זה בעולם, אם זה בשנה, אם זה בנפש. כלומר, כל החזרות נכונות. העניין של התשובה הוא נוגע בכל התחומים, גם בתחום המקום, גם בתחום הזמן, וגם בתחום הנפש הפנימית של האדם. בכל התחומים האלה אנחנו חייבים לעשות מאמץ לשוב אל המידה הנכונה, אל המקום הנכון שלנו. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים להרגיש, וההרגשה הזאת, כדברי הרב, היא הבריאה ביותר שבנפש. התשובה היא סוד גילוי הקשר שבין האנשים והשורש. כן? הפך מהתשובה, כשיצאנו, התרחקנו, והתרחקנו מהשורש. זאת אומרת שירדנו, התרחקנו מהמקום שבו נפגשים הסיבות והתוצאות, ירדנו אל עולם נמוך, אל מה שמגדיר הזוהר הקדוש כעלמא דפירודה. בעלמא דפירודה אין קשר בין האנשים לבין השורש. אז רואים אנשים ולא יודעים לקשר אותם בין דבר לדבר, חס ושלום, כמו אדם שהוא חולה והוא מסתכל על האצבעות שלו ואומר, יש לי אצבעות, מה זה? מאיפה זה בא? כן, כמו תינוק שנולד והוא מגלה לאט לאט את גופו, הוא לא יודע שזה שייך לו. אז חס ושלום, כשאדם לא יודע לקשר בין כל הפרטים שהוא רואה בעולם הזה, אז הוא הולך לאיבוד. הולך לאיבוד בתוך הפרטים, במקום לגלות את המכנה המשותף, את הנשמה ששוזרת את כל הפרטים האלה ומחברת ביניהם. ולכן האדם הבריא יודע לגלות את הכללות, ואדם שחז ושלום יצא מהבריאות הזאת, אז הוא יותר נוטה לרדת לפרטים, וכל פרט עומד כדבר בפני עצמו, ואין לו שום קשר לכאורה עם הפרט השני. אז אנחנו צריכים לדעת שהתשובה גורמת לחיבור מחדש בין המדרגות הפרטיות, כלומר אנחנו יודעים לעשות את החיבור, לגלות את החיבור בין כל הפרטים שבמציאות. ויש בכוחה של התשובה לתקן את הסטיות שנגרמו מחמת הריחוק ביניהם. כל סטייה היא יציאה מהקו הנכון, באותיות מתחלפות שין ותמך, סטייה מלשון שטן. זאת אומרת שאנחנו יוצאים חד ושלום מהמציאות האחדותית אל מציאות שנותנת מקום רק לנקודות האינדיבידואליות לבד, מבלי שנגלה את המשותף ביניהם. וכאמור, זה סוד הרשע. הרשע הוא בעצם חי כאילו הוא היה מציאות נפרדת, כי הוא לא יודע שהוא בעצם זרוע של הכלל הגדול, אז הוא חי כאילו הוא לבד. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. שאין חיבור אל המציאות הכוללת, כי אנחנו לא מבינים שאנחנו רק קרניים מצמס גדולה. אנחנו חושבים שאנחנו מציאות בפני עצמנו, כל אחד אומר אני אמלוך. זה מה שקרה במקרה המלאכים חד ושלום, שמסביר האריזל ששם הייתה שבירת הכלים, בגלל שהנקודות חשבו את עצמן נקודות בפני עצמן, בלי שום קשר נקודה לנקודה אחרת. ובעצם מה מקשר בין נקודה לנקודה? הנשמה. וכשאין נשמה בין הנקודות, אז כל נקודה היא לא חיה, היא כאילו חיה. וזה נקרא בהגדרה של חז"ל רשע, ראשי תיבות רצון של עצמו. זאת אומרת שהרצון הוא עצמי, נפרד מהכלל הגדול, זאת הרשעות הכי גדולה. אלא שאפילו בעיסוק בנושא התשובה בלבד, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מדברים על זה, מנסים ללמוד כמה עניינים בחודש אלול, ישנה כבר תועלת לפליטת כל החומרים המזיקים שנערמו בעולם בכלל, ובגופו ונפשו של האדם בפרט. זאת אומרת, עצם העיסוק בנושא התשובה, הוא כבר מחזיר אותנו למודעות, להפנמה של הדברים, להבנה של הדברים, שיש לנו שייכות. אנחנו לא דבר נפרד העומד בפני עצמו, ולכן דורשי רשומות, שראשי תיבות של אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה לא סתם משחק מילים כדי לגלות ראשי תיבות של אלול, אלא לגלות לנו שאנחנו שייכים למי שהוא, לא למה שהוא. אני לדודי ודודי לי. יש קשר בין הסיבה הראשונה, סיבת כל הסיבות, לבין התוצאות. אני לדודי, אני זה שם של המלכות. המלכות נקראת בשם אני. השם האמצעי בעין בשמות נקרא אני, א' נוניות, לדודי. דודי זה זעיר אנפין, זה המדרגה האלוהית. וכאן אנחנו מגלים שחודש אלול מגלה שיש יחד ביניהם, שייכות ביניהם, אהבה ביניהם. אני לדודי, אני שייכת לדודי, ודודי שייך לי. זאת אומרת שיש נתינה ממטה למעלה וחזרה ממעלה למטה. וזה מה שחשוב בחודש אלול. אנחנו מרגישים את השייכות ומוציאים, כן, את החלק הכללי שהיה גנוז עד עכשיו, פתאום הוא מתגלה. זה החודש שמגלה לנו את השייכות ואת הכללות כדי לגלות באמת את המלכות בראש השנה. אז התשובה מסחררת, כן, מורידה מאיתנו את כל החומרים המזיקים שבעצם גורמים ללוט. לוט זה לשון כללה, והלוט בא להפריד בין החלקים. הוא בא לומר, כמו שאמרנו מקודם, שכל נקודה היא לבד. והפך מהלוט הזה זה הברכה. ברכה מלשון כסר, נכון? להבריך. כלומר, הפך הכללה, הכללה היא מנתקת בין הנקודות, והכללה היא מבריחה בין הנקודות, היא מקשרת בין הנקודות. לכן זה הסוד האמיתי. מה? הברכה. מקשרת בין הנקודות. זה הסוד של הברכה ברסקה, הסוד של החיבורים. ולהפך, ההפך. לכן אנחנו זורקים מאיתנו, נפרדים מהחלק של הלוט, כן? למד ורסט. זאת אומרת, כל החומרים המזיקים לנו, שנערמו בכל העולם, במציאות, וגם כן באדם עצמו בפרט. אם כן התשובה משחררת מן האטימות, אין לשון טומאה, כל מה שאותם אותנו, שוב פעם אנחנו חוזרים לאותו עניין, כל מה שנותן לנו להרגיש שאנחנו מציאות נפרדת, נבדלת, זה נקרא אטימות. אז האדם נמצא בעולם של טומאה אחת בשלום, והתשובה באה ומשחררת אותו מן האטימות המפרידה בין כל חלקי הבריאה. הוא כבר לא רואה את העולם כאוסף של פרטים מלבד, אלא הוא מגלה שיש מדרגה משותפת בכל העולם הזה, ויש מי שמדריך ונמצא בין כל הפרטים ובתוך כל הפרטים. הוא מחזירה לאדם את הראייה האמיתית של האחדות הכוללת. כן, זה הסוף, תמיד אותו עניין, וזה מביא אותנו למדרגה שהיא הנושא שלנו, והוא השמחה. מתי אפשר להשיג שמחה? כשאנחנו מגלים את הכולל. אי אפשר להשיג שמחה אצל אדם שהוא חצי. כשאדם לא שלם, השמחה לא יכולה להופיע. שמחה זה אותיות חמישה. חמש מדרגות יש בנשמה שלנו, וכשכל המדרגות מגלות את האחדות, כן, כמו שאומר הרמב״ם, שהנפש, נפש האדם אחת היא, אלא שהיא מחולקת לחלקים, אבל אם אני לא מגלה קודם כל שהיא אחת, אז אני לא יכול להשיג את השמחה. ברגע שאני מבין שכל החמישה חלקים הם אחדות אחת כוללת, השמחה נובעת. ולמה זה כל כך חשוב? אנחנו נראה את זה תכף. אלא שכל שנה מחדש, הבירור הסופי ליעילותה של התשובה מופיע בסוף התהליך כולו. מתי אני יודע שהתשובה שלי הייתה טובה? התהליך מתחיל עכשיו, באופן גלול, בחודש אלול. מתי סוף התהליך? בשמחת תורה, בשמיני עשרת, פה בארץ ישראל. זאת אומרת, שהחג האחרון, השיא, הפסגה של כל התהליך, יש לו שם שחז"ל כינו אותו בשם, שמחה, שמחת תורה. זאת אומרת, שאם בסופו של תהליך יש לי מילה, ביטוי של שמחה, משמע שהשמחה הזאת הייתה כבר קיימת עכשיו, אז עכשיו אני לא רואה אותה. הדברים פשוטים. אם בסוף התהליך אנחנו מגיעים לחג שכולו שמחה, זמן שמחתנו, חג הסוכות, זה סוף התהליך של כל התשובה, זאת אומרת שהתשובה הייתה גנוזה בהתחלה, אלא שהיא לא מופיעה בהתחלה, היא תופיעה רק בסוף. בסוד, סוף מעשה ומחשבה תחילה. יוצא שאם השמחה תופיע בסוף התהליך, איפה היא הייתה גנוזה? כבר בחודש אלול. אז למה בחודש אלול אנחנו לא רואים את התשובה הזאת משמחה? זאת הבעיה, זאת השאלה שאני שואל כאן בתיאת הנשמאיה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להופיע את השמחה הזאת כבר בחודש אלול, לגלות אם היא ישנה לפחות, עד שהיא תתגלה בפועל בחודש תשרי, כן? בחלק השני, בחג הסוכות.
מה זה שמחה?
אז ההגדרה של שמחה זה פנים המתגלה לחוץ. דבר שהיה בשורש, ויורד, מסתלקל ומופיע בשלמותו בתוך התהליך. זה השמחה. זאת אומרת, שלמות של פוטנציאל שמתגלה בחוץ. כשהפנימי שלי, הסגולה הפנימי שלי, מופיע כל כולה בחוץ, אני יכול לומר שאני בשמחה. מה זאת אומרת מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? זה לא איזה מצווה, איזה ציווי, אלא מצווה גדולה להוציא כל מה שאני מן הכוח אל הפועל. זה נקרא להיות בשמחה תמיד, זאת אומרת להיות בסוד הזה של החמישה, של החמש מדרגות של הנפש שלי, בשלמות תמיד עד שזה מתגלה החוצה. אז אני חוזר על מה שאמרנו, הבירור הסופי ליעילות הזאת של התשובה שלי מופיע בסוף התהליך כולו ביום שמחת תורה. ולא בכדי צורף לחג הזה שמסמל את סיאם של כל ימי הסליחות והימים הנוראים, יחד עם כל החגים שבחודש תשרי, תואר השמחה. למה צרפו חז"ל לימים האלה את תואר השמחה? למה התורה מגדירה את הזמן הזה, זמן שמחתנו, זאת אומרת חג הסוכות? כי זה סוף התהליך. זאת אומרת שבסוף התהליך, כדי לדעת אם הצלחתי, כדי לדעת אם התשובה שלי הייתה נכונה, מה אני צריך להיות? בשמחה. אם בסוף התהליך השמחה נעדרת, אין שמחה חס ושלום. זאת אומרת שכל התהליך של התשובה לא היה תהליך נכון. זה נשמע פשוט, אבל זה כל כך אמיתי ו... ברור, כי אין משהו בחודש תשרי שיופיע שלא היה כבר גנוז בגרעין. ומתי הגרעין? עכשיו. פסגת כל הבניין מסתיים אפוא בגילוי אחד בלבד, והוא השמחה. כנראה שהיעד המיוחד שאליו צריכים כל אותם ימים להוביל אותנו הוא יעד השמחה. רק לשם אנחנו הולכים. ומי שמתבלבל בדרך ושוכח שהוא בונה עכשיו תהליך אחד גדול של שמחה, יש הבעיה. למה הדבר דומה? אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת שהיא ממש מוחשית לאנשים שמכינים שמחה. חתונה, בר מצווה, בניין של בית, עלייה. מה קורה? תהליך גדול מאוד שאמור להוליד שמחה גדולה. אלא שמה? שכל השלבים בדרך וכל הבעיות הקטנות, איפה למצוא את האולם בגיל שמחה, מה לעשות עם זה, התבקחתי עם זה, הוא הוליד לי את המחיר, העלה לי את המחיר, שינה לי את העניין, וזה. בסופו של דבר אתה שוכח בכלל שאתה מתעסק בשמחה, וכל כולך בתוך הפרטים הקטנים שמעצבנים, אז אתה שוכח בעצם את עצם הדבר שאתה בונה עכשיו. אז חשוב תמיד להזכיר למי שמכין שמחה גדולה כזאת, לומר לו, תשמע, בסופו של דבר אתה הולך להתחתן פה, לא? שכח לי את הכל. מה שמעזבן אותך זה הקייטרינג עכשיו. אותו דבר בעניין שלנו של התשובה. אנחנו צריכים להגיע רק למקום אחד, זמן שמחתנו. ואם אנחנו לא מגיעים לזה חד ושלום, זה אומר שהתהליך בדרך לא יהיה נכון. כלומר, יהודי שרוצה לדעת אם המהלך שלו, הפנימי, הרוחני, הוא נכון, זה שכל עוד הוא מתקדם בעניין של התורה, בעניין של החיבור האלוהי, צריך להתווסף לו רק דבר אחד, שמחלטת. אם הוא יותר ויותר עצוב, זה אומר שמשהו לא עובד כשורה. הבניין שלו לא עובד כמו שצריך. אז תשאל את עצמו שאלות. את השאלות הנכונות. לעשות עבודת השם לא בשמחה, חס ושלום זה כללה. תחת השם לא עבדת את השם בשמחה. אנחנו יודעים את התוצאות של הדבר הזה. זאת אומרת שבסופו של דבר לא לשכוח את הרעיון המרכזי של כל היהדות. וזה מופיע בשיא. מה שאנחנו שוכחים, למה? כי השכל שלנו מראה לנו חודש אלול. מה זה חודש אלול? התחלה, תשובה, עכשיו, עכשיו. לא, אתה צריך לראות את מכלול הימים. זה נקרא מוחין בגדלות. שאתה לא רואה רק את הנקודה שאתה נמצא בעכשיו, ואתה מגדיל אותה. לא? אתה רואה את כל התהליך מן ההתחלה ועד הסוף, ואתה שואל את הצליחה שאלה פשוטה, רגע, רגע. בסופו של דבר אני צריך להגיע לשמחה? אז השמחה הזאת היא כבר לימודה עכשיו. אסור לי לשכוח את זה. סליחה? אנחנו מגיעים לזה. בדיוק. לשם צריך כל אחד ואחד מאיתנו להגיע לאותה מעלה שאמורה ללוות את חיינו באופן תמידי ועקבי. לא פעם זה, אני שמח. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זאת אומרת, זה צריך ללוות אותנו באופן שוטף. אין רגע אחד, כן, שהוא אמור לצאת מהמצב הזה. כלומר, המצב הכי טבעי, הכי בריא, של עם ישראל, זה השמחה. ולפעמים קורה שאנחנו מחוץ לשמחה. אבל לא להפך, שרוב הזמן אנחנו בדיכאון, ויש נקודות של שמחה. לא. וכדברי דוד המלך עליו השלום בתהילים, קוף, עבדו את השם בשמחה. זה כל כך פשוט, אנחנו לא מסתכלים על זה. מה זה עבדו את השם בשמחה? עבודת השם צריכה להיות בשמחה. אנחנו צריכים להבין מה זה אומר. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אלא שאם השמחה מתגלה בסוף, אז אני חוזר במילים כתובות על מה שאמרנו בעל פה, אם השמחה מתגלה בסוף, משמע שכבר הייתה נמצאת בהתחלה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אלא שבשורש, עכשיו, חודש אלול, זה השורש, הייתה גנוזה. ואחר כך הופיע. אבל אם אני לומד את זה עכשיו, והראייה שלי מתרחבת, כי אני לומד לראות את הדברים בכללות שלהם, ולא רק באוצה של פרטים, אני אמור לדעת כבר עכשיו בהתחלה, בגרעין, את מה שהולך להיות בסוף. כן? כך היא דרכה של תורה פנימית, כך היא דרכה של תורה אמת. לדעת מה יש בגרעין, כדי ללוות את הגרעין הזה שיהיה העת, שצריך לתת ממנו, ולא עת אחר. עת של שמחה, כי בסוף התהליך זמן שמחתנו. לכן כתוב בזוהר הקדוש שהשמחה היא סוד הבינה, אל הבנים שמחה. מה זה סוד הבינה? איך השמחה היא סוד הבינה? כי היא בשורש, היא במחשבה העליונה, בינה זה מחשבה. זאת אומרת שהשמחה נמצאת בנידה בעולם העליון, בעולם שהוגדר כעולם הבא, עולם פנימי, שלפני העולם הזה, אז השמחה מחכה שם. וכל השמחות נשפעות ממנה. כלומר, כל רגע שאני מרגיש הרגשה של שמחה בעולם הזה, זה אומר שעשיתי חיבור עם העולם הבא, שמשכתי משם את השמחה, מן השורש, והמחשבה שם, אל המציאות הגלויה. כאן בעולם הזה. עשיתי קשר בין העולמות. כלומר, כל פעם שאתה בשמחה, נותנים לך ברמז להבין שהיית צדיק באותו מהלך, כי מה זה צדיק? מי שמסוגל לחבר עולמות. ומכיוון שבעולם הבא יש שמחה, איך אני יודע? כתוב שהשמחה במעונות. אז אם אני מביא את השמחה שנמצאת במעונות, בשורש, הגנוז האלוהי, במחשבה העליונה, ומביא אותה לתוך הארציות שלי כאן, זה אומר שהצלחתי את התהליך של חיבור העולמות. איך נקרא אדם כזה שיודע לחבר עולמות? צדיק. אז אדם צדיק לא יכול להיות בעצבות. אדם צדיק תמיד נמצא במצב של שמחה. לכן הצדיק אומר מצווה גדולה, כן? כלומר צדק גדול, חיבור גדול הוא להיות בשמחה תמיד. אם אתה מצליח לעשות את זה, זאת אומרת שאתה תמיד גם אתה, כמו שהשמחה במעונו. אתה גם שנמצא במעונו של קודשא בריך הוא, כי אתה תמיד שמח. ובמקום אחר כתוב שהשמחה היא מן האות האחרונה שבשם. זאת אומרת, מלכות. אז אני לא מבין. עכשיו אמרנו שהשמחה היא באות הראשונה שבשם, זאת אומרת בינה. ועכשיו במקום אחר בזוהר כתוב שהיא האות האחרונה שבשם. אז איך זה יכול להיות? אלא אנחנו יודעים ששתי האותיות ה' שבשם השם זה סיבה ותוצאה, בינה ומלכות, שורש וגילוי. לכן הן אותיות דומות, זהות. מה שהיה בהתחלה בבינה צריך בסופו של דבר להופיע בסוף. וכשבסוף מופיעה אותה אות ה' כמו שהיא הייתה בשורש, כן? אז אנחנו חוזרים למצב הבריאותי שלנו, שזה סוד השמחה. על כן דרשו חז"ל, תשובה, אותיות, תשוב ה'. שה' צריכה לחזור למקום האמיתי שלה. מה זה תשוב ה', לאן היא צריכה לשוב? לגלות את מה שהיא באה לגלות. זאת אומרת, רק את מה שהיה בשורש. מה היה בשורש? שמחה. אז היא מן האות האחרונה שבשם, כי שם מידת השמחה. שנתמלאים החסרונות בכלי המלכות. אז כלי המלכות מתמלא מאורות הבינה, והרי לפנינו חיבור העולמות, בינה ומלכות, עולם הבא עם עולם הזה, זה מביא רק דבר אחד, שמחה. כי זה שלמות. לכן שמחה בלב ורננה בפה. מאיפה זה? מעניין. של דוד המלך. יבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כשיש שמחה אמיתית בלב, בסופו של דבר הלב זה הבינה, נכון? בינה ליבה, ובה הלב מבין. זה מתגלה בפומה, זאת אומרת זה יוצא בפה, בביטוי שפתיים. והביטוי שפתיים זה מלכות פה, תורה שבעל פה. כלומר, הבינה שבלב מתגלה במלכות שבפה. ויש חיבור בין הלב לבין הפה. בין למד בית לב לבין למד בית שיניים, 32. זאת אומרת, הלב והלב מתחברים, וזה מה שנותן לי, כן, את הביטוי שהוא לובן שיניים, חיוך, שמחה, סידור של מצב רוח טוב, וזה מרומם אנשים, ומחייך כמו טלה בחיותה, כשאתה מחייך למישהו, אתה נותן לו טל של חיים לכל היום. וכשאתה עושה לו פרצוף חמוץ וסגור, אז אולי בגללך הבן אדם הזה כן יהיה עצוב כל היום. יש עניין גדול מאוד לסדר את השמחה שאתה מקבל, את העוצרה שקיבלת, ולהשתתף ולשתף את עם ישראל בשמחה הזאת. לכן שמחה בלב ורננה בפה. והבן, כי השמחה היא שלמות מן הפנים אל החוץ. כשהדבר הפנימי ביותר מתגלה לחוץ, זה מוליד כאמור שמחה. ולפי דברי דוד המלך עליו השלום, עבדו את השם בשמחה, משמע שכדי לעבוד את השם, חייבים להשתמש בכלי המיוחד הנקרא שמחה. עבדו את השם במה? באיזה כלי? באיזה מכונית? באיזה מוליך אני צריך להשתמש בשמחה? ולבוא דרכה, דרך השמחה, בתוכה, כי רק באופן זה יגיע לבית, בואו לפניו ברננה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע לרננה, אתה צריך קודם כל לבוא בשמחה, לבוא בתוך השמחה. כי זה העניין של הבחירה החופשית בקוצה בריחו, אני לדודי, ברצון, לא בכוח. לבוא פנים בפנים עם השם מתברך, כן? למה כתבתי פנים בפנים? כתוב, בואו לפניו ברננה. איך אני יכול לבוא לפניו ברננה? אז עמדנו במקומות אחרים שלבוא לפניו יתברך זה לבוא בבחירה חופשית. המצב של אחור הוא מצב הכרחי. המצב של פנים בפנים הוא מצב בחירי. אז בואו לפניו ברננה, זאת אומרת שאתה החלטת מרצונך החופשי בשלמות לבוא לפני השם ולגלות את השמחה של אורו יתברך, ואז אתה מקבל את האור הגדול. אם כן, קשורות הן התשובה והשמחה במהותה. כלומר, אני מדבר על דבר אחד. לכאורה אנחנו בחודש של תשובה, ומשום מה, רוב האנשים שוכחים את הפן החשוב ביותר של התשובה, והוא השמחה. ומתעסקים בתשובה כאילו אנחנו בהמשך לתשעה באב או משהו דומה. זה לא נכון. התשובה היא דבר חשוב מאוד, המצאה אלוהית לפני שהעולם בכלל נברא, כמו שכתוב בגמרא בפסחים נ"ד, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא לנו מנגנון של תשובה, וזה צריך לשמח אותי. איך אני יכול לשנות את הדברים רטרואקטיבית? איך אני יכול לחזור למצב שכביכול כבר נפגם ואין תיקון, ואני יכול לחזור לשורשים של העניין? אם כן, קשורות הן התשובה והשמחה במהותן, ואחת ממשיכה את השנייה. כי התשובה היא העלאת כל הדברים לשורשם. מה זה תשובה? תשוב ה', אני מחזיר את כל הפרטים אל הכלל הגדול שמחיה אותם, את כל הפרטים האלה. זה התשובה. לדעת לקשר את כל הפרטים אל השורש. למשל אני מברך על כוס מים, אני יודע לחבר את המים, את האנרגיה הפנימית שיש במים לשורש המים. זה נקרא תשובה. או את עצמי למקור חיי, לשורש החיים, להוויה. זה נקרא תשובה. כשאני חוזר למקום שממנו, כן, חוצבה נשמתי, כן, יצאתי לעולם הזה, אז אני חוזר למקום הטבעי. לכן עם ישראל צריך לחזור לארצו, כי מכאן באנו. לכן עם ישראל צריך לחזור לזמנו. שבת הוא יום לפני הזמנים, ולכן עם ישראל צריך לחזור לזהותו, לדבר בלשון הקודש ולא בשפה זרה. כל הדברים הזרים הם רק מסכים מבדילים בינינו לבינו יתברך, וככל שאנחנו מורידים את המסכים האלה, אז אנחנו יותר קרובים למהות, לקודש העליון. אז כדי כך שעם ישראל הופכים להיות עם קדושים. אז דרך חזרה למחשבה העליונה, ובזה חוזר הכל אל האחדות השורשית שלפני ההתפרטות. כדברי חז"ל בפסחים נ"ד, שתשובה קדמה לעולם, זאת אומרת במקום שעדיין יש אחד לפני שזה מתפצל למיליארדים של פרטים, שזה בעצם העולם הזה. העולם הזה ריבוי של פרטים. סוד האות ב', תחילת הריבוי. אבל אני צריך מהב' לגלות את האלף, בסוד עולם הבא. מב' לחזור לאלף, בלי להתנתק מהב', זה הסוד. הנוצרים מתנתקים מהב' ולחזור לאלף. אנחנו לא, אנחנו בתוך הב' צריכים לגלות את האלף. וכשהאלף מתגלה בב', אז אנחנו אז, כן? אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו מעדיפים את המצב של בנים כרחם אב על בנים. א' ב', שגילינו בתוך הב' של הריבוי של העולם שלנו את האלף האלוהי. וחז"ל כינו את העולם השורשי בשם עולם השמחה. תשימו לב, זה כינוי בחז"ל, בספרים הקדושים, שהעולם העליון נקרא עולם השמחה. ידעתם דבר כזה? זאת אומרת שבשורש יש רק דבר אחד, שמחה. והוא סוד עולם המחשבה. תשימו לב, כמו שאמר רבי טל, מחשבות יהיו שמחה בשוויון אותיותיהם. זאת אומרת, המחשבה והשמחה זה דבר אחד. בשמחה, מחשבה. ללמדנו, כי השמחה נובעת מן היכולת להפעיל את המחשבה ולהוציאה מן הכוח אל הפועל במציאות הגשמית. מה זה השמחה? זה היכולת לשנות, לתרגם את המחשבה התורשית, הגבוהה מאוד, ולעשות ממנה בחילוף אותיות בעולם הזה שמחה. לקחת את המחשבה ועשית מזה בשמחה. אותם אותיות בדיוק, רק בצירוף שונה שמתאים לעולם שלנו. והוא סוד סמיכות המילים עקב תשמעון או עקב ראה, כלומר חיבור בין העולמות, בין העקב שהוא עולם העשייה, לבין תשמעון עולם הבא, עולם של שנייה. וכשאדם יודע לחבר בין העולמות, בין העשייה, בין ההליכה שלו בעולם הזה לבין השורשים העליונים שלו, כשהוא מתרגם בלי לזיות את מה שהוא באמת כאן בעולם החיצוני, אז הוא במצב של שמחה. אז יש לנו פה מדד שאי אפשר לזייף אותו ואי אפשר להתכחש, והוא מדד שהוא אמיתי. כלומר, איך אפשר למדוד אם העבודה שלך, עבודת השם היא נכונה, אם אתה שמח או לא. נקודה. ואל תבוא לדלבל ולעשות כל מיני דברים. עצם העובדה שאתה לא בשמחה, זה מראה שאתה לא בעבודת השם כמו שצריך. מפחיד. ואם אתה בשמחה, משמע שהכיוון שלך טוב. זאת העבודה האמיתית של חודש אלול, רבותיי. להגיע למצב הזה, להיות באופן תמידי בהרגשה הזאת של השמחה, ההרגשה הכי בריאה שלנו. וזה עבודה, זה לא דיוק, זה לא חיוכים חיצוניים. זאת עבודה פנימית, מקצוע גדול, לגלות את האמת שבאמת משמחת אותנו. פעם אחת רב גדול כתב לרב קוק מכתב ואמר לו, מרוב אהבת ישראל שיש בך, המוח שלך הסתבס, שכחת את כל העניינים, אתה מסוגל לשכוח הכל, בפני שיהיה אהבת ישראל. אז באו ואמרו את זה לבן, לרב צבי יהודה, זצ"ל. והרב צבי יהודה דפק על השולחן בעוצמה ואמר, אבא שלי לא היה אוהב ישראל. כולם נדהמו, מה זה? הרב קוק לא אוהב ישראל? לא. אבא שלי ידע את השורש האמיתי של נשמת ישראל. לכן הוא היה אוהב אותם. זה לא איזה מין אהבה כזאת מזויפת. אני אוהב אותך. זה בגלל שאני יודע ממה היא עשויה שהאהבה האמיתית נולדה אצלו. הדברים הרבה יותר עמוקים, זאת אומרת, הוא כל כך למד מה זה נשמת ישראל, הוא כל כך הפנים את זה, שהאהבה היא הייתה דבר טבעי. זה לא היה דבר מזויף. אחי, אני אוהב אותך. ועל אותה יציאה אמר הנביא ישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תבלון. מה זה כי בשמחה תצאו? זאת אומרת, אתה יכול לצאת מכל גלות רק בתנאי שאתה בשמחה. עוד דבר מפחיד, מדהים מאוד, כי בשמחה תצאו, אם אתה לא בשמחה אתה לא יוצא.
אתם רואים מה אומר פה הנביא? דבר גדול ביותר. השמחה היא הכלי היחידי שיש לך כדי להשתחרר מכל גלות כלשהי בחיים. לא רק מגלות מצרים, לא רק מן הגלות האחרונה, אלא כל מצב גלותי שסוגר את האדם בפרט או בכלל, כדי לצאת ממנו יש כלל, כי בשמחה תצאו. צריך לתלות את זה על הדרך. אתה יוצא מהבית. זאת אומרת, מי שרוצה להסתחרר מכל מועקה שיש לו בחיים, זה רק דבר אחד. זה מדרגה של בנייה שנקרא שמחה, כי בשמחה תצאו. כלומר, באמצעות השמחה. ובספר דגל מחנה אפרים כתב, שהמבין, בינה, ונותן לב באמונה שלמה, זאת אומרת בוודאות, בהוצאת הכוח אל הפועל, כן, אמונה. כי הכל בא מעולם המחשבה, אם אתה יודע את זה, אם אתה יודע שהכל בשורת, בא מן השורת, אינו מתעצב כלל. אין לו עצבים. עצבים זה עבודה זרה. חבור עצבים אפרים, אנחנו. זאת אומרת שהעצבות והעצבים זה אותו שורש. אדם עצבני זה אדם שעובד עבודה זרה, עובד עצבים. זאת אומרת הוא גם כן עצוב ולכן הוא עצבני. ברגע שאתה רוצה להשתחרר מהדבר הזה, אתה צריך לחבר את כל הדברים רק לשורש האחד. שורש האחד, כן, האלוה, אין עוד מלבדו. ואתה יודע שהכל בא מאותה מחשבה עליונה, גם אם פספסת משהו בעולם הזה, אתה לא יכול להיכנס לדיכאון בשביל זה כל רגע. הוא מקבל הכל בשמחה. זאת אומרת שהשמחה היא דבר שהוא חשוב, שזה נובע מעבודה. לא לקבל מלשון הכנעה שאתה לא מבין כלום, אתה לומד את זה. שבגלל שהכל בא מהאחדות הכוללת הגדולה האלוהית הזאת, כן? ושם יוצא רק טוב, אתה חייב להיות במצב הזה. כלומר זאת השוואת הצורה. אם הקדוש ברוך הוא שמח ואתה לא שמח, אין חיבור ביניכם. אם אני רוצה חיבור עם האלוה, אני חייב להיות כדוגמת האלוה בעולם הזה. מה הוא שמח, גם אני שמח. והוא בפנימיותו, כל כולו פנימיות, בגילוי החוצה, שמחה. ולכן גם אצלי צריכה להופיע אותה תכונה של שמחה, אותה מדרגה. בשביל זה צריך לעמול וללמוד. עוד פעם, לא שמחה חיצונית כמו שאנחנו מגדירים אותה היום, אלא שמחה שנובעת מתוך לימוד עמוק והפנמה אמיתית של מי אנחנו, מאיפה באנו. הוא מעורר עליו עולם השמחה. כלומר, האדם שעשה את הפעולה הזאת, הגיע למדרגה הזאת, אומר דגל מחנה אפרים, אז הוא מעורר עליו את עולם השמחה. אמרנו מקודם שעולם השמחה הוא העולם העליון. זאת אומרת שאני בעולם הזה מלא מעולם הבא. אתם רואים בי שני עולמות. עולם הבא זה עולם הזה. יכול להיות דבר חוץ מהשמחה? אין דבר כזה. ממשיך שמחה עליו ועל כל הדברים ועל כל העולם. זאת אומרת, כל מה שאני נוגע בו מאותו זמן הופך להיות גם הוא כמוני, שמח. איפה שאני מתקרב, עם מי שאני מדבר, הדברים משתנים אצלו. פגשתי אותו, שינה לי את כל היום. מילה אחת, שינה לי את כל המצב. למה? כי האדם הזה מוליך, מוביל, שמחה. הוא צינור של שמחה. זה הבניין האמיתי. אתם מבינים למה השמחה היא המרכז של חיינו. והתפרדו מעליו כל פועלי הבן. זה השלב ההכרחי. מה קורה ברגע שאתה שמח כל כך, אין מקום לקליפה? כי מה זה קליפה? זה דבר חוסס, שלא מגלה את הדבר הפנימי הזה. אז אין לו כבר מקום, כי אתה כבר מגלה רק שמחה. אז מה הולך, מה נפרד ממך? כל העניין שהוזר לך. התפרדו כל פועלי הזה. ומוכלים לו על כל אבונותיו. כן, מה יותר מיני? מוכלים לו על כל אבונותיו. כלומר, השמחה היא הביטוי של מחילת העוונות. אדם שלא מגיע בשמחה, כן, אז חז ושלום זה כאילו הוא עדיין לא יצא מהכלא הזה. ובתוך הכלא הזה שחוסם אותו, ולכן אין לו את הגילוי לדבר הזה. אז מוכלים לו על כל אבונותיו, זה רק בתנאי אחד, כי בשמחת יצר. הוא כיריך עצמו לחיות תמיד בשמחה. על ידי הלימוד המעמיק, על ידי לימוד נשמת ישראל, על ידי לימוד אמונת ישראל, יצרב בזה שתי אותיות עין דל. מה זה אותיות האלה? עין דל. אתה הופך להיות עז, נכון? של הפסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בשמע ישראל ישנן שתי אותיות מודגשות, גדולות, אותיות רבתי, עז. אומרים חז"ל בספרים הקדושים, והוא נעשה עז, עין דל, לקוצה בריחוש שהיה, הווה ויהיה. זאת אומרת, אתה עולה למדרגה שהיא למעלה מן הזמן, היה, הווה, יהיה. לכן אין עצבות במקום הזה. אני מסביר. למה יש עצבות בעולם הזה שלנו, פה? בגלל שאנחנו תחת שליטת הזמן. והזמן משפיע לעליות וירידות. אבל במקום שאין בו זמן, את הזמן לא שולט. כלומר, אצלו יתברך, בעולם הבא, בעולם הבינה, בעולם השמחה, אין זמן. אז שם ההרגשה היא תמיד עקבית, המשכית, של מה? של שמחה תמידית. אין עצבות. לכן כדי לצאת מהעצבות אני צריך להתעלות למעלה מן הזמן, תוך כדי שאני נמצא בזמן. כמו בשבת, להרגיש את העונג, לא בגלל שכתוב לי בלוח שעוד שעה שבת נכנסת, אלא מתוך זה שהנשמה הפנימית שלי מרגישה שהכניסה על השבת, השמחה שלי, הגוף שלי מרגיש כבר שמחה. באופן אוטומטי וטבעי. זה יהיה, כן, היה עובד ויהיה, ואחד מסודות הייחוד בקריאת שמה למכוונים, נעשה באותיות אשמח. כלומר, כשאומרים קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, צריך לחשוב על האותיות האלה, א' סמך ממך, אשמח. מאיפה זה בא? זה מה שנשאר, משמע ואחד. כלומר, משמע, הוצאתי את העין, אז יש סימן. ומי אחד, הוצאתי את הדלת, נשאר א' אשמח. זה הצירוף המנצח של קריאת שמה. נעשה באותיות אשמח של שמה ואחד, ותוספת עד, והבן כן מקום להעריך כאן, זאת אומרת שכאן יש סוד גדול, שהשמחה היא זאת שמאפשרת לך, בזכות הכוונה הזאת, אשמח, אתה יכול לייחד קריאת שמה. אתם יודעים מה זה קריאת שמה? זמן אנחנו עושים קריאת שמה, מה זה קריאת שמה? זה להביא את המוחים שיאפשרו בכלל להיות מאוחדים עם קוצה ברכים, לתורך הזיבור. שמה מורידים את המוחים. זה סוד הייחוד, אנחנו מייחדים שמו יתברך פעמיים ביום, כן, מייחדים שמחה ואהבה. איך אתה יכול לעשות את זה? רק אם אתה שמח. אם אתה לא שמח, השמחה הזאת לא נעשה. ואין איזה דבר, אסור לאדם להתייחד עם אשתו, מקודם כל הוא לא תהיה אותה. זאת אומרת שאי אפשר אפילו להתייחד עם האישה בעולם הגשמי שלנו, כל עוד אין שמחה ביניהם. וזה רמז למה שקורה בעולמות העליונים. איך אני יכול להעיז, להתקרב, להתפלל לקוצה בריחו אם אני לא בשמחה? אומר האריזל, בשאר הכוונות, שאדם שלא מתפלל מתוך שמחה פנימית עמוקה לקוצה בריחו, הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת שהוא מתפלל. אז איך יש אנשים שבוכים? זה לא בכי של עצב. זה בכי של התרגשות, איך אני בכלל יכול לפתוח את הפה ולדבר פנים לפנים מול בורא עולם. אני הקטן הזה והוא האינסופי. זאת השמחה הזאת. זאת לא עצבות. זאת שמחה של התרגשות. זה הדמיין האמיתי. והוא על דרך שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, אנוכי אשמח בשם, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. כן, אז זה נחמד מאוד לשיר את השיר, יתמו, חטאים מן הארץ, כן, אבל אנחנו שוכחים מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? פסוק כמה מילים לפני. אנוכי אשמח בשם? יתמו חטאים מן הארץ. זה לא נולד ככה שיתמו חטאים מן הארץ. מאיפה יתמו חטאים מן הארץ? בגלל שאנוכי אשמח בשם. אתם מבינים איזה אחראית יש לנו בשמחה הזאת? אתם רוצים שיתמו חטאים מן הארץ? מושאים עוד אינה? אז קודם כל אנוכי אשמח לשם. שכתוב בתיקונים שבכוח השמחה הרג דוד המלך עליו השלום את הפליסטים. אנחנו רואים את זה בטק? אנחנו לא מבינים שדוד המלך היה בשמחה גדולה שבא גוליאת. וזה מה שנצטרך. דוד המלך ידע את הסוד הזה. הוא אומר, אנוכי אשמח בשם, יתאמו חטאים במענת הזה, העבל הזה. כמו שכתוב שם, אני מפחד ממנו. אבל למה? איך אני יכול לדעת שאני שלם? יש אני בשמחה. השמחה נותנת כוח של גיבוש של האדם עם עצמו, כאילו בלוק אחד שלם, שום דבר לא יכול להפיל אותו. רק אדם שהוא בשמחה מרגיש את השמחה הזאת, כאילו יכול לעקור הרים. יש לפעמים הרגשה כזו, נכון? קמים עם שמחה כזאת גדולה, ואתה יודע, אתה כאילו מסוגל לעשות הכל. ולפעמים אתה, שמשמור, כן, רוצה, רק יגזרו אותך. אז למה זה ככה? זה העניין של השמחה. השמחה נותנת עוצמה אלוהית לאדם. ובכוח הזה אומרים המקובלים, כן, הרד דוד המלך עליו השלום את הפליסי, כי העלה את הכל אל השורש העליון. הוא אומר לו, גם הענק הזה, מאיפה הוא בא? מה הוא עומד פה מולי? כל כולו גן של עצמות, קצת מסודרים, מה מלמעלה? הוא מיתק את הדין. איך הוא מיתק את הדין? כל גוליה זה הדין שהופיע בעולם. איך למשים דינים? על ידי שמעלים הכל לשורש. אז הוא אמר לו, גוליה גוליה, שבשי על כף היד, כן? תעלה למעלה, אני מרים אותך למעלה עד השורש, כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשה. אז אני עכשיו מחזיר אותך לשורש באהבה גדולה. כן? נחמד, לא? זאת אומרת שאני לא הורג את הפליסטי בגלל שאני שונא אותו, אלא אני הורג את הפליסטי בגלל שיש לי אהבת ישראל גדולה. ולצורך תשובו של עולם וביסומו של עולם, עליי לשלוח אותך מיד לגן עדן עליון. אם יקבלו אותך. שאין הדינים נמתקים אלא בשורשם, זה נקרא מיתוק הדין. יוצא, כי השמחה היא הצינור להופעת הצפע שהיה גנוז במחשבה העליונה, וזהו סוד הגאולה. אין גאולה אלא מתוך שמחה, כי בשמחה תצאו מדבר על הגאולה ולא על דבר אחר. להוציא לאור את הצינורות והניסוצות שנמצאות במיצר המחשבה. עולים לעולם האצילות, משם, שם יש שמחה תמיד. לא יגורך רע, הרע לא נמצא שם. אמרנו שרע זה רצון עצמי. אז אם אין רצון עצמי שם, מה רואים? רק הכללות. בכללות אין שום עצבות. אתם יודעים מתי אדם עצוב? שהוא מרגיש לבד. שהוא התנתק מהכלל הגדול. שהוא חושב שאף אחד לא חושב עליו. גלמוד, מסכן, יגון, הנחה. דברים שהם רק כשהפרט חושב שהוא מנותק, אף אחד לא חושב עליו, אף אחד לא אוהב אותו. אנחנו כולנו ילדים פחות או יותר גדולים, וכל הצפות שיש בנו, אם נדחוף רחוק, זה בגלל שאנחנו מרגישים לא אוהבים אותי. וכל אחד רוצה תאהבו אותי, זה מה שאנחנו מסדרים כל אחד פה. לא חשוב הגיל. לכן היציאה של הניסוצות שנמצאות במיצר המחשבה ולהביאן אל ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הביטול הגשמי של כל הניסוצות האלה. זה השמחה. למה כתוב והיה כי תבואו אל הארץ? ואומרים חזל והיה לשון שמחה. כי זאת השמחה האמיתית. כי אתה מגיע לארץ עם כל הכלים שהבאת, עם כל הציוד הזה מעולם הבא. אל מקום גילוי השמחה במציאות הגשמית. כמו שכתוב בויקרא, הושמחתם לפני השם אלוהיכם. איפה זה לפני השם אלוהיכם? בית המקדש, ארץ ישראל. פרסו חז"ל, בהעמק דבר, הוספת שמחה בארץ המקדש. כלומר, אם אתה נמצא בארץ ישראל, אתה כבר בשביל זה צריך לבכות כל היום. כך היה ביציאת מצרים, וכך הוא בגאולה האחרונה בימינו. כלומר, אם אתה לא חי את הגאולה העכשווית, אנחנו בעיצומה עכשיו, כבר 60 שנה, שחזרנו לארצנו, ואתה לא מבין את זה, אתה רק מתלונן כל רגע. למה? כי הפרטים מנצחים את הכלל. אתה כבר שכחת מה אתה עושה פה. שכחת שאתה מכין חתונה גדולה. אז כל דבר קטן מעצבן אותך. הראש הממשלה הזה, והשר הזה, והשני. זאת אומרת, הלכת לאיבוד בפרטים הקטנים שמבלבלים לך את השמחה הגדולה. זאת טעות של כיוון. אתה דומה לפינוקיו שיצא כדי לעשות עבודה, והוא מצא חברים בדרך ובלבלו לו את המוח עם כל מיני זרקורים שמושכים אותו לשם. העולם הזה זה כמו איזה סופרמרקט שאתה צריך להיכנס אליו כדי לקנות רק דבר אחד. ומה יש בסופרמרקט? כל מיני דברים נוצצים וכל מיני רמקולים וקולות, הלו הלו, בוא לצד ימין, יש פה מדף חדש שלא ראית. וחצי שעה אתה מסתובב, אופף לך עגלה שלמה, בסוף אתה יוצא ואומר, רואי, שכחתי בזמו ואתי. זאת העבודה שלנו. לא לשכוח שאנחנו בתהליך גדול של גאולה, ולא ללכת לאיבוד הפרטים הקטנים המעצבנים, כי זה מראה שאתה קטן, אין לך גדלות המוחין, אתה רק נכנס לכל מלכודת קטנה של החדשות של עכשיו. תגדל! על כן, אחרי כל ימי התשובה והבניין, כן, שאנחנו עכשיו מתחילים אותה, שמתחילים בחודש אלול, אנו מסיימים את התהליך בחג הסוכות. לא לשכוח, רבותה, אנחנו הולכים רק לשם. זמן שמחתנו, שהוא החג המגלה ביותר את עניינה של ארץ ישראל וקדושת הטבע, הקדושה של הטבע. אז אנחנו הולכים לשם, וכל הדרך צריכה להיות מלווה בהרגשה של השמחה הזאת שעוד חודש וחצי אני מסיק לעזות את זה. זה הבניין. לא לזכוח את התהליך הגדול וללכת לאיבוד בקטנים. כי העצבות היא בחינת עבודה זרה. אנטים חשוכים, אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי עצות, בקוטות הגן עלינו. זאת אומרת שחז ושלום האפים החשוכים, הפנים החשוכות, זה בא מתוך עצבות, וזה עבודה זרה. אתה לא עובד את השם. אדם שהוא עצוב, הוא עובד רק את עצמו, רבותיי, רק את עצמו. הוא כל כך דואג למחשבות ולרגשות של עצמו, שבאותו רגע הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. וכל זאת מסיבה אחת, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כוח. דברים ככה. ספר שלנו, לא לזכור. קדוש ברוך הוא מזכיר לנו את הדברים כל כך פשוט. תראו כל כך פשוט, הפשוט הזה הוא כל כך מרכזי בחיים שלנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. אתם רוצים יותר מזה? על כן חשובה היא ביותר מידת השמחה, שמגלה את השלמות שבחיבור העולמות. יהיה רצון שנדע לחבר את העולמות ולא נשכח לרגע את האחדות הכוללת, שחס ושלום, חס ושלום, שלא נלך לאיבוד בכל הפרטים המעצבנים של החיים, הם כל כך קטנים ונוגעים והקיצות קטנות, שאתה לא מתקדם בשלמות בצלם, והולך לאיבוד בכל מיני אינפורמציות שונות ומשונות שזרות למהותך ולדרכך. זה רצון שנזכור את הדרך שלנו, לא נשכח אותה, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, מדריך את עם ישראל, לא עזב אותנו אפילו לרגע אחד, ומי שחושב שאדם כזה או אחר זה שמחליץ את העתיד של מה שיהיה לנו, הוא טועה. יש בעל הבית, רבותיי, הוא לא עזב את הבירה. זאת עבודה זרה לחשוב כך. לכן אנחנו צריכים לחזור להרגשה הטבעית הזאת, להפנים אותה, לחיות לפיה, ובעזרת השם נראה עין בעין בשוב השם ציון, ממש כמו שזה כבר התחיל לראות את זה, לגלות את זה פתאום, ולכן צריך ללמוד אמונה וללמוד את התהליך כולו, ולא להתעסק רק בקטנות. לסדר את הכללות, את האחדות, את התורה הגואלת הזאת, תורת ארץ ישראל. זה נשמת רבי ריצר אברהם בן חיים, אמרי חיים, ארץ השם, רואה בתור החיים, שהעניין הזה של השמחה תוביל אותנו לגילוי הגאולה השלמה והאמיתית, הסופית, במהרה בימינו אמן.
אמן. תודה רבה.